אמרי. אנחנו עם שר הבריאות והפנים, משה ארבל, שלום וערב טוב.
ערב קשה, ונקווה לערב טוב לך אביב ולמאזינים.
כן, אגב, במילה אחת על מדיניות הממשלה מול הטרור, אנחנו שומעים את הכאב מהשטח, נדמה שעושים הכל, או שיש עוד מה לעשות?
גם אתמול הייתי נוכח בלוויה באשדוד של אב ובנו, טרגדיה, רודפת טרגדיה. כוחות הביטחון פועלים ממש ברגעים האלה, בשעות האלה, לשים את ידם על המרצחים המתאבים, המתואבים, וכל עוד זה קורה, כנראה שלא עושים הכל. צריכים לעשות יותר.
טוב, במעבר לעניינים מאחרים, ואתה עסוק מעל הראש גם במשרד הבריאות וגם משרד הפנים, אני רוצה לפתוח דווקא בענייני משרד הבריאות, כי בעוד 10 ימים, אני לא טועה, נכנסת לתוקף הרפורמה בהסדרי הבחירה של האזרח בקופת החולים. כלומר, כל אחד יוכל להחליט איפה הוא רוצה לבצע את הבדיקה שאליה הוא נשלח, ותיגמר המדיניות שקופת החולים היא קובעת לו, תעשה את הבדיקה הזו בסניף ההוא, נכון?
אז אני אדייק רק את הפרטים, אבל בגדול אתה צודק מאוד, בראשון לספטמבר למניינם, ממש בעוד
כ9 ימים,
תיכנס לתוקף רפורמת הסדרי הבחירה. היא רפורמה שתאפשר בשלב הראשון, במחלות מסוימות, מחלות קשות, לאפשר למטופלים לקבל את השירות איפה שהם רוצים, במועד שהם רוצים. כולנו מכירים את הסוגיה של עד שמשיגים תופס 17, וכשמשיגים תופס 17, קופת החולים קובעת לך איפה לבצע את הבדיקה, באיזה מקום, ומילה גם באיזה שעה ובאיזה תאריך, וזה ייפסק. כל תופס 17 יש שקוף.
כל עוד והבדיקה תבוצע באחד מהמקומות שנותנים שירות לקופת החולים. הוא לא יכול להחליט שהוא רוצה לבצע את זה במקום אחר, שאין לו הסדר עם קופת החולים.
אנחנו מתכוונים לפתוח את הסדרי הבחירה בדיוק כך. לא יכול להיות מצב שבה קופת חולים גדולה, שמחזיקה במכוני הדמיה ובמכוני MRI, תכריח את המטופלים שלה לעשות את הבדיקות רק אצלה, ואז לגרום לכך שהתורים יהיו ארוכים מאוד. יהיה בכל תופס 17 תופס שקוף, בו יהיו רשימת ספקים, שירות באותו אזור מגורים, בו כל אזרח יוכל שצריך לקבל את השירות, לבחור את הספק שירות, להחליט איפה הוא רוצה ללכת, באיזה תאריך הכי קרוב, באיזה תור הכי קרוב, ולקבל את השירות איפה שהוא רוצה.
וזה בשלב הראשון לבעלי, לצערנו הרב, מחלות מורכבות יותר. שאר האזרחים עם בדיקות קלות כאלה ואחרים, זה שלב הבא ברפורמה או שכרגע לא נוגעים?
חד משמעית זה השלב הבא. אנחנו עושים את זה באופן מדורג גם כדי לראות את ההשלכות של זה ביחס להתמודדות של קופות החולים. אנחנו לא רוצים חלילה לגרום לאף קופת חולים קריסה, אבל כן תהיה התמודדות. אנחנו גם מוסדות רפואיים, גם מכוני בדיקה ומכוני MRI והדמיות יצטרכו להתמודד עם השינויים הללו. אנחנו עושים את זה באופן מבוקר, צעד אחר צעד. כמובן, המגמה בצופה פני עתיד היא פשוט לפתוח את השירותים בכל השירותים, בכלל הטיפולים, גם בסוגיות פחות מורכבות ופחות קשות, כדי שכל אזרח יוכל לקבל את השירות במהירות האפשרית, וכן, זה גם ייצור תחרות, שתחרות תביא בסופו של דבר לייעול השירות, כאשר יריבו על כל מטופל, ייתנו תורים קרובים יותר.
אוקיי, טוב, אני לא רוצה לחזור לסיפור פריצת הסייבר למעייני הישועה ועל כל מה שקרה שם, גם חשפת את התיק האישי שלך באותו יום וכולי, אבל השאלה שמנקרת בראשם של האזרחים מאז, האם יש קריטריונים שמישהו בודק ועוקב אחריהם בכל מיני מרכזים רפואיים, זה יכול להיות פרטיים או ממשלתיים או בתי חולים, שמחייבים את המפעילים של אותם מרכזים לעמוד באיזה שהם חומרות הבטחה כבדות ורציניות, כי בסוף אין משהו יותר רגיש ממידע רפואי?
אז בלי ספק, אני מלבד העובדה שכל ביקור שאני מבצע בכל בית חולים, אחת השאלות שאני שואל את מנהל בית החולים כשאני מגיע לבקר, זה אני מבקש סקירה על סוגיית הסייבר. אני לא רק מטיל את זה על בתי החולים, 20 מיליון שקלים לטובת תקצוב בתי חולים להגנה בסייבר. אם בעבר היה צריך מאבטח שישמור על בית החולים פיזית, וגם צריך את זה היום בלא מעט מקומות, גם מצד אלימות כנגד רופאים, היום כולם, ברור לכולם שאנחנו צריכים גם מאבטחים בסוגיה הזו, הגנה מסייבר, ולשמחתי הרבה, מדינת ישראל היא מעצמת סייבר, יש כאן הרבה מאוד כלים להציע לבתי החולים, אנחנו מייצרים כאן תהליך מדורג שיחזק ויבצר את המעבר גם כן לשירותי ענן ממשלתיים, להגנה בסייבר, ובתוכנית העבודה של משרד הבריאות גם ברמת הפיקוח, ושל כל בית חולים, לא רק מצד המידע הרפואי, מתקפות סייבר עלולות גם כן להיות מסכנות חיים ממש, הן עלולות לגרום לשיבוש
המחשבים. לשיבוש מערכות, ברור.
ובוודאי, חד משמעי.
טוב, נעבור למשרד הפנים, ושם הסיפור המרכזי הוא סביב האיומים של אוקראינה. שגריר אוקראינה אומר בפה מלא, משתמש בקלף הזה של אומן וראש השנה, ואומר לכם במשרד הפנים, אם לא תכניסו אזרחים אוקראינים שרוצים להיכנס לישראל, לא מתייחס לקריטריונים כמובן, אבל זה מה שהוא אומר, שמזלזלים בהם או חוסמים את כניסתם, אנחנו נאסור את כניסת הישראלים. מה באמת קורה לאוקראיני שמגיע כאן לישראל? מה הדרך שלו להיכנס לפה?
אז אני קודם כל רוצה להקדים ולומר שאנחנו רואים ברית אסטרטגית ושותפות חשובה מאוד בין ישראל לאוקראינה. משרד הבריאות העביר ממש רק בשבוע שעבר, וגם הייתה לי שיחה עם שר הבריאות האוקראיני בשיחת זום, העברנו צרופות וציוד רפואי במיליוני דולרים לאוקראינה לטובת סיוע הומניטרי במהלך הלחימה שמתקיימת שם כבר תקופה ארוכה. אנחנו בקשר רציף, הברית הזו בין המדינות היא חשובה, היא אסטרטגית. לצד זה בדקתי גם נפגש מנכ״ל רשות האוכלוסין והגירה עם שגריר אוקראינה בישראל, והציג בפניו את הנתונים שאין עלייה בכמות הסירובים של
אזרחי אוקראינה.
בברכה, אנחנו מקבלים בברכה תיירים, אבל אדם שמגיע לכאן כדי להשתקע או כדי לעבוד ללא אשרת עבודה, זו תפקידה של רשות האוכלוסין והגירה לבצע את המוטל עליה ולסרב את כניסתו, גם אם זה יהיה מאוקראינה וגם אם זה יהיה מארצות הברית.
אוקיי, אז כלומר ברגע שהתלונה היא תלונת שווא, ואולי מאחורי הקלעים יש הרבה מאוד אוויר חם בגלל המתיחות שאוקראינה נמצאת בה, מלחמה עם רוסיה, אולי מצפה מישראל לתגובות אחרות, לא התייחסות אחרת, אתה משוכנע שזה סתם ככה נתפס על העניין הזה, וזה סיפור אחר לגמרי?
לא יודע, אני רואה את זה קצת מוזר לבקש בקשות לפגישה דרך התקשורת. כן, אני עמוס מאוד עם שני משרדים, אבל מעולם לא זלזלתי בפנייתו של השגריר. הפניתי כמובן באופן מיידי את פנייתו למנכ״ל רשות האוכלוסין והגירה, שקיים פגישה באופן מיידי עם שגריר אוקראינה. אני בקשר רציף עם המקבילים, עם השרים, עם שר הבריאות ועם שר הפנים האוקראיני. אנחנו משתפים פעולה. הברית והשותפות בין המדינות היא חשובה, היא אסטרטגית והיא חזקה מתמיד.
טוב, בוא נדבר על מה שקורה במדינה. הרפורמה וכל העניין הזה, אנחנו פחות או יותר נחזור לסגה הזו כשהכנסת תחזור מהפגרה. אבל ברחוב המתח עדיין גואה, אנחנו רואים מה קורה בתקשורת שתורמת גם את חלקה בעניין הזה, ופתאום ביומיים האחרונים קולות מכיוונו של בני גנץ, הוא לא אומר את זה מפורש, הוא מכחיש, הוא אומר לא יקום ולא יהיה ואין מצב, אבל אנשים מסביבתו כן מדברים ומזכירים את המילה ממשלת אחדות. זה נכון לך לדבר על זה, לקדם דבר כזה כשיש ממשלת ימין עם 64 מנדטים?
גם אם אנחנו לא הגענו לשלב שאנחנו יכולים לקרוא למצב שאנחנו מייחלים אליו אחדות, לצערי הרב וצריך אחדות בעם ישראל, בהחלט ממשלת חירום אפשר להקים, זה נכון, יש הרבה מאוד מכנים משותפים שאנחנו יכולים לעבוד בהם יחד, לא על חשבון אף אחד ממרכיבי הקואליציה, אבל כן על חשבון קווי יסוד שיאפשרו לנו לעסוק ולהתמקד במכנים המשותפים. יש הרבה כאלה, לצערי הרב אני חושב ש בני גנץ לא יהיה מסוגל לעשות את הצעד הזה בתקופה הקרובה.
טוב, תלושי המזון שאתה מכיר היטב גם כתפקידך בעבר במשרד הפנים כראש לשכה וכראש מטה, ועכשיו אנחנו שוב בסיבוב הזה ושוב פעם כל מיני קווים אדומים שמציבים היועצים המשפטיים, הדבר הזה עדיין לא יוצא לפועל. יש סיכוי שזה יקרה אחרי שאתה מבין שהסאגה המשפטית פה הולכת ונהיית מורכבת?
אז אני שמח לבשר גם למעלה, לדעתי אפילו זו חשיפה ראשונה פה אצלך בתוכנית אבי, שכל עמות המידה שנחתמו על ידי אושרו על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ניתן האישור המשפטי, אנחנו עושים הכל כדי שזה יבוצע ממש נחתם, לפני חגי תשרי, לפני ראש השנה, גם אם אנחנו לא נספיק את הכל, את כל הארץ, לפני ראש השנה, אני בטוח שעד שמחת תורה, אנחנו נצליח לחסות את כל הזכאים. המטרה המרכזית מבחינתנו היא להספיק, לבצע את זה בצורה יעילה וטובה, ואני חושב שזה המקום באמת להזכיר.
אז קודם כל רגע, זו בשורה גדולה. אתה אומר, ההליך המשפטי הסתיים, וזה ממש עכשיו לקראת ביצוע.
כן, זה לקראת ביצוע, נחתם היום על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ובואו לא נשכח, לא הייתה מפלגה ששמה מיליארד שקל, כסף קואליציוני, לטובת המיזם המופלא הזה, לא מעט מפלגות, וגם כאלה שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, ובממשלה הקודמת, העבירו כספים קואליציוניים לכל מיני עמותות מקורבים. ש"ס חרתה הבטחה לציבור וקיימה אותה. הרב אריה דרעי אמר בקולו מיליארד שקל לטובת תווי מזון לנזקקים, לתת להם לחגוג את החגים בכבוד, להגיע למרכול בצורה מכובדת מבלי לעמוד בתורים ארוכים לקבל קרטונים של מזון. והדבר הזה לדעתי זה עוד כבוד לממשלה, עוד כבוד לתנועת ש"ס, ואני מאוד מאוד שמח שהגענו לשלב הזה.
טוב, זו באמת בשורה גדולה, במאמץ שתלושי המזון יגיעו לזכאים עוד לפני החגים. פרוצדורלית, איך זה יעבוד, מי הספקים שיחלקו את זה, זה אני מבין עוד נדבר.
אז אני יכול להתקן ממש ככה, יש לשמחתי הרבה, וזה גם עמדנו שזה יהיה במשרד הפנים, כי יש התקשרות מאושרת, שעוד הייתה מזמן הקורונה לספקים הנוכחיים, שזה של ירושלים ופתחון לב, הם במכרז שעדיין יכול להתבצע בשנת 2023, ואנחנו מעריכים את ההתקשרות. התהליכים ממש נמצאים בישורת האחרונה, המשנה למנכ"ל משרד הפנים, עורך דין משה מור יוסף, מתחלת וגם מול גזברי הרשויות המקומיות כדי לבצע. מתבצעת עבודה באמת יום ולילה, צריך לציין כאן את העובדים המסורים, את מנכ"ל משרד הפנים, את כל העובדים שלוקחים חלק בעבודה המאומצת הזו, כדי שבאמת תוכל לעמוד בלוחות הזמנים ולבצע את זה לפני ראש השנה.
שר הבריאות והפנים, שר משה ארבל, סיימנו ככה עם בשורה טובה, ושבאמת ימשיכו להיות כאן בשורות טובות. אנחנו זקוקים בתקופה הזו לבשורות טובות. תודה רבה לך.
תודה רבה, שלום, שלום.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.